שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממהי במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בממדלת עמוד ב' ונסיים בשורה החמישית בממבב עמוד א', השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על התחום שבת של אדם שיצא ברשות מהתחום שלו. בחלק השני על היכולת לקנות שביטה לא במקום שבו אני נמצא כרגע, אלא במקום אחר שנמצא בתוך התחום. ובחלק השלישי, האם לחפצים ולאדם ישן יש תחום. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה המשנה בממדלת עמוד ב', והנושא של המשנה זה אדם שיצא מהתחום שלו ברשות. כלומר, לא מדובר באדם שהוציאו אותו באונס, אלא ממש יצא מהתחום שלו ברשות. למשל, חייל שיצא למלחמה או מיילדת שהלכה לילד מישהי. לגבי זה אומרת המשנה שלושה דינים, נראה את הדינים ואז נראה את הפירוש שלהם בגמרא. דין ראשון, זה אם בדרך למקום שבו צריכים אותם, פתאום אמרו להם שבסוף כבר לא צריך אותם, אז בניגוד לאדם שיצא מהתחום שלו בלי רשות, אלא בכוונה או בטעות או באונס, שאז יש לו רק 400, כאן לעומת זאת, כיוון שהם יצאו ברשות, אז חזל נותנים להם תחום חדש. כלומר, מאותו מקום שבו הם נעצרו, יש להם 2,000 אמה לכל כיוון. זה דין ראשון. דין שני אומרת המשנה, נקרא את זה בלשון שלה, אם היה בתוך התחום, כאילו לא יצא. עוד מעט נסביר את זה. ודין שלישי, כל היוצאים להציל חוזרים למקומן, גם את זה עוד רגע נסביר. אז אלה שלושת הדינים, שוב, מי שיצא ברשות יש לו תחום חדש, אם הוא עדיין בתוך התחום כאילו לא יצא, וכל מי שיוצא להציל חוזר למקומו. אלה הדינים, לגבי הדין הראשון שיש לו תחום חדש, הגמרא לא מדברת, לכן אנחנו עוברים לדין השני. אז הדין השני כאמור זה שאם הוא בתוך התחום, זה כאילו שהוא לא יצא. מה הכוונה? אז הגמרא מביאה לזה שני פירושים, פירוש אחד אומר רבא כפשוטו, כלומר מדובר באדם שנעצר עוד לפני שהוא יצא מהתחום הראשון, ואז באמת כאילו לא יצא, כלומר עדיין יש לו את התחום הראשון, ומה החידוש בזה? היינו חושבים שאולי כיוון שהוא התכוון לצאת, אז הוא כבר איבד את התחום הראשון שלו, כמה שמלן שלו, עדיין יש לו את התחום הראשון. זה פירוש אחד. פירוש שני זה של רב שימי בר חייא, שהוא כנראה מבין שזה לא מספיק חידוש, ולכן הוא מפרש שבאמת מדובר שהוא כן יצא מהתחום הראשון שלו, אבל הוא עוד לא התרחק מסוף התחום הראשון עוד 2,000 אמה, וממילא יוצא שהתחום החדש שהוא קיבל נוגע בתחום הראשון שלו, וכיוון שזה עדיין נוגע, מחדש את המשנה שיש הבלעת תחומין, והוא יכול לחזור לתחום הראשון שלו. זה הפירוש של רב שימי בר חייא. אז שוב, רבא פירש שהוא עוד לא יצא מהתחום הראשון, ורב שימי בר חייא פירש שהוא יצא והוא יכול לחזור על ידי הבלעת תחומין. עכשיו, למה רבא לא אמר את זה? כנראה שהוא חושב שאין הבלעת תחומין. ממילא זה פותח לנו עכשיו דיון בסוגריים לגבי הבלעת תחומין, ונראה שתי קושיות של אביי נגד רבא שאמר שאין הבלעת תחומין ממקורות ששם לכאורה רואים שיש. הקושייה הראשונה זה לא מאיזושהי ברייתא, אלא פשוט מדין שכנראה היה מקובל על כולם. מה הדין? הדין הוא מה קורה אם יש לנו מערה תת-קרקעית מאוד גדולה, ברוחב של יותר מ-4,000 אמה, ובכל אחד מהקצוות של המערה הזאת יש פיר שעולה למעלה ומשם אפשר לצאת מהמערה, ויש אדם ששבת בתוך המערה עצמה. עכשיו, לגבי מצב כזה יש חידוש שאותו אדם מקבל תחום שבת מכל אחד מהפתחים של המנהרה. כלומר, אם הוא יוצא מהפתח המזרחי אז יש לו 2,000 אמה לכל כיוון מאותו פתח מזרחי, ואם אחרי זה הוא חוזר למנהרה ויוצא מהפתח המערבי, אז גם משם באותה שבת עצמה יש לו גם כן 2,000 אמה לכל כיוון. אבל נשים לב שכשהוא עולה על פני השטח, למשל בצד המערבי, הוא לא יכול ללכת מעל פני השטח לפתח של הצד המזרחי, כי הרי בין שני הפתחים יש הרבה יותר מ-2,000 אמה, יש אפילו יותר מ-4,000. לכן אם מאוד חשוב לו להגיע לצד המזרחי, הוא צריך לעשות את זה דרך המנהרה. זה חידוש אחד, וזה עוד לא קשור לנושא שלנו. חידוש שני, שזה כבר כן קשור, מה קורה עם אותם פירים של הכניסות לא עולים ישר כלפי מעלה, אלא הם עולים בשיפוע כלפי מעלה וכלפי פנים, כך שיוצא שלמעלה על פני השטח הכניסות לא רחוקות 4,000 אמה, אלא פחות. במקרה כזה כולם מסכימים שעושים הבלעת תחומים, כלומר, כיוון שלכל אחד מהפתחים יש 2,000 אמה, ואותם 2,000 אמה כלפי פנים בעצם חופפים אחד לשני, כי הרי בין שני הפתחים יש עכשיו פחות מ-4,000 אמה, אז אם הוא יוצא למשל מהפתח המערבי, הוא יכול ללכת לפתח המזרחי גם על פני השטח, אפילו שזה יותר מהתחום של 2,000 אמה, כי אנחנו אומרים שיש הבלעת תחומים, וכאילו שני התחומים יתחברו לתחום אחד גדול. זה הדין במערה, ולזה כולם מסכימים. וממילא זאת הקושייה הראשונה על רבא שאמר שאין הבלעת תחומים, כי הרי כאן במערה אנחנו רואים שיש. על זה עונה הגמרא, זה לא אותו דבר כמו במשנה שלנו. שם הרי מדובר שהוא קנה את שני התחומים של שני הפתחים בכניסת שבת באותו זמן. ממילא שם אפשר לומר ששני מתערבבו אחד עם השני. לעומת זאת, במשנה שלנו מדובר באדם שיצא מהתחום הראשון שלו ובעצם איבד את התחום הראשון וקנה תחום חדש. בזה רבא אומר שלא אומרים עוולה התחומים. אז תרצנו את הקושייה הראשונה על רבא ואנחנו עוברים לקושייה השנייה. הקושייה השנייה מופיעה ממש בשורה הראשונה בעמוד א', וזה מהמשנה בנ"ב עמוד ב', הזכרנו את זה גם אתמול, וזה הדין של רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שאם אדם יצא מהתחום שלו, לא משנה מאיזה סיבה, אז יש לו 400 מסביבו, זה בעצם כאילו התחום החדש שלו, אז אם אותם 400 עדיין נוגעות בתחום הישן שלו, כלומר שהוא בעצם יצא מהתחום רק 200, אז הוא יכול לחזור חזרה פנימה, כי יש עוולת תחומין. אז הנה אנחנו רואים שיש עוולת תחומין גם במקרה כמו המשנה שלנו, שהוא כבר עזב את התחום הישן וקיבל תחום חדש. זה דעת רבי אליעזר שם, וגם רבנן שם במשנה שחולקים עליו, רבא עצמו אומר שרבנן רק חולקים כשהוא יצא סתם, אבל הם מודיעים שאם הוא יצא למצווה, אז גם כן כמו רבי אליעזר יש עוולת תחומין והוא יכול לחזור. אז זה קשה על רבא לגבי המשנה שלנו, שגם בה מדובר שהם יצאו למצווה, ששם הוא אומר שאין עוולת תחומין והוא לא יכול לחזור. זאת הקושייה השנייה על רבא, שאצלנו אמר שאין עוולת תחומין, והגמרא לא מביאה לתשובה, בסוגריים יכולת שאפשר להציע שצריך לחלק בין תחום של 2,000 אמה, שבזה רבא אומר במקרה של המשנה שלנו שאין עוולת תחומין, לבין תחום של 400, שאפשר לומר שזה לא ממש נקרא תחום, אלא זה פשוט מוגדר כמקומו של אדם. מקומו של אדם הוא 400, וכשאותם 400 עדיין נוגעים בתחום הישן שלו, אז זה נחשב שהוא בעצם לא יצא, ולכן בזה רבא מודה שהוא יכול לחזור, אבל בתחום של 2,000 אמה לא עושים להתחומין. זה בסוגריים הצעה לתירוץ על הקושייה השנייה לגבי עוולת התחומין, ועד כאן הדיון בדין השני של המשנה, שמי שיצא והוא עדיין בתוך התחום, הוא יכול לחזור. לפי רבא הכוונה היא כפשוטו, כי לדעתו במקרה כזה אין עוולת התחומין. לפי רב שימי בר חייא, הכוונה היא שהוא יצא לגמרי, אבל הוא יכול לחזור במקרה שהתחום החדש עדיין נוגע בתחום הישן, כי יש עוולת התחומין. הדין השני של המשנה זה שכתוב וכל היוצאין להציל חוזרים למקומן, כלומר נגמרה המלחמה או נגמרה הלידה, חוזרים הביתה, ובפשטות משמע אפילו שזה מחוץ לתחום לגמרי. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי בדין הראשון של המשנה אמרנו שמי שיוצא יש לו תחום חדש, 2,000 אמה, משמע שרק 2,000 אמה ולא יותר, אז איך פתאום כאן כתוב שכשזה נגמר הם חוזרים לגמרי אפילו שזה מחוץ ל-2,000 אמה? על זה הגמרא תביא שלוש תשובות, כשהתשובה הראשונה לא ממש מובאת כתשובה, אלא רק כהסבר למה אי אפשר להביא את התשובה הזאת. בכל אופן, תשובה אחת זה שלכאורה אפשר לחלק בין מיילדת, או למשל מי שיצא לעדות החודש, שגם זה נחשב לצאת ברשות, שאז הם לא יכולים לחזור חזרה, אלא רק 2,000 אמה, לבין חייל שיצא למלחמה להציל, שאז אם לא ניתן לו לחזור, זה סכנה, לכן מרשים לו לחזור. זאת התשובה הראשונה, ובאמת בניסוח של המשנה שלנו היא מסתדרת יפה, כי במשנה שלנו ברישא כשכתוב שיש לו תחום חדש, כתוב מי שיצא להציל, ובסייפה כשכתוב שחוזרים, אז כבר לא כתוב את זה לגבי כולם, אלא רק כתוב כל היוצאין להציל, כלומר בפשטות חייל שיצא למלחמה, ולא מילדת או מי שיצא לעדות החודש. אז זאת התשובה הראשונה, וכאמור עם המשנה שלנו מסתדרת יפה, אבל אי אפשר לומר אותה בגלל משנה אחרת במסכת ראש השנה, ששם כתוב בפירוש שגם לגבי מי שיצא לעדות החודש, וגם לגבי מיילדת, וגם מי שיצא להציל מהגייס או מנהר או ממפולת, לכל האנשים אלו יש להם רק 2,000 אמה, אבל הם לא יכולים לחזור הביתה. ממילא אי אפשר לחלק במשנה הזאת בין חיה לבין כל השאר, ולכן צריך להביא עוד שני תירוצים אחרים. אז התירוץ השני שנביא זה של רב יהודה בשם רב, שהוא אומר שבאמת גם חייל וגם כולם יש להם רק 2,000 אמה, לא חוזרים יותר מזה, ומה שהמשנה שלנו אמרה בסיפה שהם חוזרים הביתה, היא לא התכוונה לומר שהם יכולים ללכת יותר מ-2,000 אמה, באמת הם יכולים רק 2,000 אמה. אבל בתוך אותם 2,000 אמה, אחרי הקרב, כשהם נכנסים לאיזושהי עיר סמוכה בתוך ה-2,000 אמה בשביל לחכות לצאת שבת, אז הם לא צריכים להשאיר את הנשק בשטח, והם אפילו לא צריכים להשאיר את הנשק בשטח, אלא הם מביאים את הנשק איתם לעיר עצמה, אפילו שיש בזה טלטול ברשות הרבים או בקרמלית, שזה איסור דאורייתא או דרבנן, בכל אופן הם יכולים לטלטל את הנשק עד העיר, ולא רק עד העיר, אלא אפילו עד הבית שבו הם יהיו, כלומר הם לא צריכים להשאיר את הנשק בבית הראשון שהם מגיעים אליו, אלא צריך שהנשק יהיה איתם, כי אחרת זה יכול להיות מסוכן, כמו שבאמת הגמרא מביאה ברייתא על חיילים שהשאירו את הנשק בבית הראשון והאויבים הגיעו לשם והיה שם בלגן והרבה אנשים מתו. אז זה התירוץ השני, שהמשנה שלנו בכלל לא דיברה על איסור תחומין אלא על איסור טלטול, שהוא יכול להביא את הנשק אפילו שהוא עובר על איסור טלטול. תירוץ שלישי אומר רב נחמן בר יצחק שבאמת גם המשנה שלנו לא התייחסה רק לאיסור טלטול, אלא גם לאיסור תחומין, כלומר שהוא יכול לחזור הביתה אפילו שזה מחוץ לתחום החדש שלו, וההבדל בין המשנה שלנו למשנה בראש השנה זה ששם מדובר שאנחנו ניצחנו במלחמה, וממילא כבר אין סכנה להישאר באותו אזור, לכן הוא יישאר שם עד מוצאי שבת. לעומת זאת המשנה שלנו דיברה על מצב שאויבים ניצחו, וממילא זה סכנה להישאר בשטח, והחיילים רוצים לחזור לעיר שלהם, ולכן המשנה שלנו מתירה את זה. עד כאן שלושת התירוצים לגבי הסיפה שאמרה במשנה שלנו שכל היוצאים להציל חוזרים למקומן. בזה הגענו לאמצע עמוד א', ועכשיו מכאן ועד המשנה נפתח מאמר מוסגר שמובא כאן כיוון שהזכרנו שיש מצבים שבגלל מלחמה אנחנו בעצם מחללים שבת, כמו איסור תחומין וכמו איסור טלטול שהזכרנו, אז הגמרא מביאה מימרה של רב יהודה בשם רב שלא בכל מלחמה מחללים שבת, תלוי במה מדובר. כלומר, אומר רב, אם גויים באו וצרו על איזושהי עיר והגיע שבת, אז אם הם צרו על העיר בשביל להרוג את היהודים, אז ודאי זה פיקוח נפש ומותר לצאת אליהם עם הכלי מלחמה שלנו ולהילחם בהם גם בשבת. אבל אם הם צרו על העיר רק כי הם רוצים את הכסף שלנו, אז תלוי איפה מדובר. אם מדובר בעיר פנימית, אז אסור להילחם בהם בשבת, כי גם אם ייקחו את הכסף, לא נורא, זה רק כסף, ובשביל כסף לא מחללים שבת. אם מדובר בעיר חיצונית, כלומר סמוכה לגבול, בין אם זה הגבול בין ארץ ישראל למדינות השכנות, ובין אם מדובר בגולה, למשל בבבל, בעיר כמו נהרדה, שיהיה לגבול בין האזור היהודי לאזור הלא יהודי, בכל מקרה אם מדובר בעיר ספר, כלומר עיר גבול, אז אפילו שהם באו על עסקי ממון, יוצאים אליהם גם בשבת. כי נכון שכרגע הם באו על עסקי ממון, אבל אם הם כבר יכבשו עיר שיהיה לגבול, זה יעזור להם ובסוף הם יבואו ויכבשו ויהרגו את כל הארץ או את כל האזור, ולכן מחללים שבת, אפילו שזה רק לכאורה עסקי ממון. זאת ההלכה של רב יהודה בשם רב, ואגב זה הגמרא מביאה דרשה של רבי דוסטאי שכשהפלישתים נלחמו בעיר קהילה אז הם באו רק על עסקי ממון, כמו שכתוב, והם השוסים את הגרנות, כלומר הם רק רצו את התבואה של היהודים, ודוד התלבט האם ללכת להילחם בהם, והוא שאל את ההורים ותומים, ורבי דוסטאי מדגיש שהוא לא התלבט בשאלה הלכתית האם ללכת להילחם בשבת, כי אם השאלה הייתה הלכתית הוא לא היה שואל את ההורים ותומים אלא את הביתין, כי הרי התורה לא בשמיים אלא כאן בארץ, אלא מה שהוא התלבט זה האם הוא יצליח במלחמה, את זה הוא שאל את ההורים ותומים. עד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את המשנה הראשונה עם הגמרא שעליה. החלק השני זה לגבי המשנה הראשונה בממהה עמוד א', וזה דין שכבר הזכרנו אותו במשנה הראשונה בתחילת הפרק, וזה לגבי אדם שהוא הולך בשטח והגיע שבת, אז אם לא היו לו איזה שם כוונות מיוחדות, אז הוא שובט במקום שלו, ויש לו משם 2,000 אמה. אבל מחדש את המשנה שיש לו עוד אפשרות, וזה שאם למשל הוא רואה שבתוך מרחק של 2,000 אמה ממנו יש התחלה של איזושהי עיר, אז הוא יכול להתכוון שהוא לא שובט במקום שבו הוא נמצא כרגע, אלא מקום השביטה שלו זה באותה עיר, ואז כשתיכנס שבת, אין לו היה להמשיך ללכת לאותה עיר, ויש לו את כל אותה עיר, ו-2,000 אמה מסביב לאותה עיר, כי שם הוא שבת, ולא במקום הראשון שבו הוא היה. עכשיו זה הדין אם הוא התכוון לזה, אבל מה קורה אם הוא פשוט לא ידע שהוא כל כך קרוב לעיר? כלומר שאם הוא היה יודע, ודאי שהוא היה מתכוון, כי מי רוצה להישאר באמצע השטח בשבת, אבל הוא לא ידע, ולכן הוא לא התכוון, ואחרי זה פתאום הוא ראה את העיר, אז האם אנחנו יכולים לומר שכיוון שאם הוא היה יודע הוא היה מתכוון, אז זה נחשב כאילו שהוא התכוון, ואנחנו אומרים שהוא שבת בעיר, או שלא? אז לגבי זה רבי יהודה אומר שכן, אבל רבי מאיר אומר שלא, אלא הוא שבת במקום שבו הוא היה, וממילא לפי רבי יהודה הוא יוכל ללכת את כל אותה העיר, ו-2,000 אמה מסביב לעיר, ולפי רבי מאיר, אמנם הוא יוכל להגיע עד העיר, כי הרי העיר מתחילה בתוך 2,000 אמה, אבל הוא לא יוכל ללכת את כל העיר, אלא רק עד הגבול של 2,000 אמה שלו, מהמקום שבו הוא שבת בלילה. זאת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, ורבי יהודה מנסה להוכיח את זה ממקרה שקרה לרבי טרפון, שבאמת הוא היה בשטח והגיע שבת, והוא הלך לישון בשטח, ואז בבוקר הגיעו אנשים ואמרו לו, תראה, הנה יש כאן עיר קרובה, תיכנס אליה, ובאמת הוא נכנס לעיר, ולא רק שהוא נכנס, הוא המשיך עד איזשהו בית כנסת, ושם הוא ישב ודרש. ורבי יהודה מבין שאותו בית כנסת היה במרחק של יותר מ-2,000 אמה מהמקום הראשון שלו, כלומר, יש לו את כל העיר, כמו שרבי יהודה אמר. לעומת זאת, הגמרא מביאה ברייתא, ששם רבי מאיר דוחה את רבי יהודה ואומר, קודם כל, מי אמר לך שהוא לא ידע שהוא סמוך לעיר, אולי באמת כן ידע והוא פשוט לא רוצה להיכנס לשם בלילה. דבר שני, גם אם הוא לא ידע, אולי אותו בית כנסת היה בתוך 2,000 אמה מהמקום הראשון שלו, וזה לא הוכחה שזה נחשב כאילו שהוא שבת בעיר עצמה. עד כאן חלק השני של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השלישי, שזה במשנה השנייה בעמוד א'. הנושא של החלק השלישי זה האם דבר שאין לו דעת או שבכניסת שבת לא היה לו דעת, קונה שביטה ויש לו תחום או שאין לו כי צריך דעת. ולגבי זה נדבר על שני דברים. דבר אחד זה אדם שישן בכניסת שבת, שיש לו פוטנציאל לדעת אבל באותו רגע הוא פשוט ישן. ודבר שני זה כלים וחפצים שלהם כמובן שאין דעת. האם להם יש תחום או שלא? עכשיו רק לגבי הכלים נדגיש שלושה דברים. דבר אחד זה שכל השאלה בכלים זה דווקא ביום טוב ולא בשבת, כי בשבת ממילא כל הכלים אסורים בטלטול. דבר שני זה שמדובר דווקא בכלי הפקר, כי כלים ששייכים למישהו אז התחום שלהם זה התחום של הבעלים. דבר שלישי זה שבניגוד לאדם שישן, שמי שאומר שיש לו תחום הוא בעצם מקל ומי שאומר שאין לו תחום הוא מחמיר, בכלים זה דווקא מתהפך. כלומר, מי שאומר שיש להם תחום, אז אם אני מצאתי את אותם כלים באמצע השטח, אני לא יכול לטלטל אותם בכל התחום שלי, אלא אני גם מוגבל לתחום שלהם, ומן הסתם התחום שלי והתחום שלהם לא חופף, כי לא היינו בדיוק באותו מקום בכניסת יום טוב. לעומת זאת, מי שאומר שאין להם תחום, זה אומר שכשאני מוצא אותם, אז מעכשיו אפילו באמצע יום טוב יהיה להם את התחום שלי, ואז אני חופשי לטלטל אותם בכל התחום שלי. אז יוצא שבעצם זה כולה, אלא אם כן יש כאן שני אנשים עם שני תחומים שונים, ואז אולי דווקא בדעה שאומרת שיש להם תחום יש כולה, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, שוב, השאלה של החלק השלישי של השיעור, זה האם אדם שישן בכניסת שבת, והאם לחפצי הפקר יש תחום או שלא. אז לגבי אדם שישן, במשנה שלנו יש מחלוקת. רבנן אומרים שאין לו תחום, רק אם הוא ער יש לו תחום, ורבי יוחנן בן נורי אומר שיש לו תחום, אפילו שהוא ישן. זאת המחלוקת לגבי אדם. עכשיו בוא נראה אם יש את אותה מחלוקת לגבי חפצים. אז רבנן שאמרו שאדם שישן אין לו תחום, אז ברור שגם לדעתם לחפצים אין תחום, כי הרי לאדם יש פוטנציאל ואפילו אז אין לו תחום, אז כל שכן בחפץ שבכלל אינו מושג של דעת, כמובן שאין לו תחום. זה לפי רבנן. אבל שואל רבא, מה לגבי רבי יוחנן בן נורי שאמר שבאדם ישן יש לו תחום? האם הוא אמר את זה דווקא לגבי אדם שסוף סוף הרי יש לו פוטנציאל לדעת, אבל בחפצים הוא יסכים לרבנן שאין להם תחום, או שלדעתו בכלל לא צריך דעת ולא צריך פוטנציאל לדעת, וגם לחפצים יש תחום של 2,000 אמה. זאת השאלה של רבא, ובשביל לענות על זה מה שנעשה זה נמצא ברייתות ששם עולה שיש לחפצים תחום שבת, וממילא נצטרך לומר שרבי יוחנן בן נורי סובר שיש, כי הרי לפי רבנן ודאי שאין, אז אם גם הוא אומר שאין, אז מי אומר את אותם ברייתות? אלא כנראה שהוא אומר שיש. זה המהלך באופן כללי, ועכשיו נראה מה נותן שתי ברייתות. אז את הברייתה הראשונה מביא רב יוסף, וזה ברייתה שאומרת שאם ירדו גשמים בערב יום טוב, אז יש להם 2,000 אמה, כך שכל מי ש2,000 אמה אלו נמצאים במקרה בתוך התחום שלו יכול לקחת מהגשמים, כי הרי ביום טוב אין בעיה של טלטול. זאת הברייתא הראשונה שמפורש בה שגם לדברים כמו מים יש תחום. עכשיו רב ספר מנסה לדחות את זה ולומר שאולי הכוונה היא שלא של המים עצמם יש תחום, אלא הכוונה היא שיש להם תחום, אבל תחום של אנשי העיר הסמוכה, כי מדובר שהם ירדו הרי לפני יום טוב, ואנשי העיר ידעו שירד שם גשם, אז הם כבר התכוונו לפני יום טוב שזה יהיה לפי התחום שלהם, אז אולי זאת הכוונה, אבל רב יוסף דוחה את זה בהמשך ואומר לא, זה לא מה שכתוב, כתוב בברייתא יש להן, כלומר לגשם, ולא כתוב שהם כרגלי העיר הסמוכה. אז זאת ראיה אחת שיש תחום גם לחפצים או למים במקרה הזה. את הראיה השנייה מביא אביי, וזה מברייתא של בור של שבטים, כלומר בור של הפקר שנועד לעולי בבל, אז המים שבתוכו יש לו 2,000 אמה, כלומר הנה עוד ראיה שלמים יש תחום. אז זאת הראיה השנייה, וכאמור, כיוון שיש ברייתות שאומרות שיש תחום, אנחנו חייבים לומר שבאמת גם רבי יוחנן בן נורי אומר שיש תחום, וממילא ברייתות האלו הם רבי יוחנן בן נורי, ואגב בדף הבא הגמרא באמת פוסקת כרבי יוחנן בן נורי. עד כאן עיקר החלק השלישי, עכשיו רק על זה נוסיף בסוגריים שתי הערות. הערה אחת זה שכשאבאי הביא את הברייתא שבה יש תחום, הוא גם הביא במקביל משנה בביצה שמדברת בדיוק על אותו מקרה, כלומר בור של הפקר, ושם מפורש שאין תחום, אלא התחום של המים זה לפי מי שממלא אותם, אז הוא אומר שהמשנה בביצה זה רבנן, והברייתא זה רבי יוחנן בן נורי. הערה שנייה, בברייתא הראשונה, כלומר הברייתא שרב יוסף הביא לגבי גשמים שירדו, אז כיוון שפרשנו חלק מהברייתא, עכשיו נפרש עוד חלק, וזה מה קורה אם אותם גשמים ירדו לא לפני יום טוב, אלא ביום טוב עצמו. לגבי זה אומרת הברייתא שאין להם תחום, כי הרי בכניסת יום טוב הם לא היו כאן בכניסת יום טוב בשביל לקבל תחום, אלא יהיה להם את התחום של מי שימלא אותם גם באמצע יום טוב. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי לפי הברייתא הזאת אנחנו אומרים שלמים עקרונית יכול להיות תחום משלו, אז למה אותו גשם שירד באמצע יום טוב, הברייתא אומרת שאין להם תחום? בוא נבדוק איפה אותם טיפות גשם היו בכניסת יום טוב, ויהיה להם את התחום מאותו מקום. אז או שהם היו באוקיינוס ויהיה להם באוקיינוס תחום, או שהם היו בשמיים בעננים ויהיה להם תחום מהשמיים, מעננים. למה שיקבלו את התחום של מי שמילא אותם? זאת השאלה, ובשביל לענות, הגמרא הולכת בשלושה שלבים. בשלב הראשון, היא רוצה להוריד את האפשרות של האוקיינוס, והיא אומרת, פשוט נעמיד שכאן מדובר שראינו את העננים האלו לפני כניסת יום טוב, וראינו שזה אותם עננים שאחרי זה הורידו את הגשם בתוך יום טוב, או שלפחות ספק שזה אותו גשם, ובספק אפשר להקל, כי זה דין דרבנן, וממילא אפשר להוריד את האפשרות של האוקיינוס, אבל עדיין זה לא פותר את הבעיה של העננים, אולי הם קונים שביטה שם. לגבי זה אפשר לתרץ שלושה תירוצים. תירוץ אחד זה שנאמר שבאמת דבר מעל 10 תפחים לא קונה שביטה, אבל הגמרא לא אוהבת את זה, כי בדף מ"ג התלבטנו בזה, לכן אנחנו לא רוצים להכריע בזה כאן. תירוץ שני זה שכיוון שהגשם בעננים בלוע, אז ממילא הוא לא קונה שביטה. הבעיה עם התירוץ הזה זה שאם הגשם בלוע, אז הוא גם מוקצה, כי זה נולד, אז מה פתאום אפשר לשתות אותו ביום טוב? ממילא לא כדאי לומר שהוא בלוע. לכן תירוץ שלישי זה שבעננים, כיוון שהם כל הזמן זזים, אז לא קונים שביטה, כי בשביל לקנות שביטה צריך לעמוד. אז הצלחנו להסתדר עם העננים, למה שם זה לא קונה שביטה. עכשיו שלב שלישי, הגמרא חוזרת שוב לאוקיינוס ואומרת עכשיו אפשר להשתמש באותו הסבר גם לגבי האוקיינוס, כי גם שם המים כל הזמן זזים, וממילא המים לא קונים שביטה, אפילו לרבי יוחנן בן נורי שאומר שעקרונית מים קונים שביטה, לא באוקיינוס ולא בעננים כי הם כל הזמן זזים, אלא הם רק קונים שביטה לפי מי שימלא אותם אחרי שהם ירדו כגשם. בזה הגענו לשורה השישית במבב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.
חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שיצא ברשות מהתחום שלו, למשל שהוא יצא להציל. אם הוא כבר יצא ועשה את מה שצריך לעשות, אז יש לו תחום שבת חדש, בניגוד למי שסתם יצא, שיש לו רק דל אדמות. אם הוא עוד לא הספיק לצאת מהתחום, אז אומרת המשנה שכאילו לא יצא. מה הכוונה? אז רב שימי בר חייא מפרש שהוא באמת כן יצא מהתחום, אבל התחום החדש שלו עדיין מובלע בתוך התחום הישן, ולדעתו יש הבלעת תחומין, ולכן הוא יכול לחזור חזרה. רבא אומר אין הבלעת תחומין, ובאמת מדובר שהוא עוד לא יצא, והחידוש הוא שלמרות שהוא התכוון לצאת, בכל זאת זה לא נחשב שהוא יצא. הקשנו על רבא שתי קושיות על זה שהוא אמר שאין הבלעת תחומין, הגמרא תרצה את הקושיה הראשונה, אנחנו ניסינו לתרץ גם את הקושיה השנייה. שלב שלישי בחלק הזה, בניגוד למה שאמרנו בהתחלת המשנה, שמי שיצא יש לו תחום חדש, פתאום אומרת המשנה שמי שיוצא להציל יכול לחזור למקומו, כלומר לכאורה אין לו תחום חדש, איך זה מסתדר? תירוץ ראשון היה לחלק בין מי שיוצא להציל לבין שאר יוצאים ברשות, אבל דחינו. תירוץ שני אומר רב יהודה בשם רב שהמשנה לא התכוונה שהוא יכול לחזור, אלא רק התכוונה שבתחום החדש שלו הוא יכול לטלטל את הנשק שלו עד הבית בתחום החדש. תירוץ שלישי זה תלוי מי ניצח, כלומר זה עניין של פיקוח נפש, כלומר אם ישראל ניצחו אז הם יכולים להישאר שם בלי פחד, אז הם נשארים שם בתחום החדש, אם חלילה ישראל הפסידו והם חוששים להישאר שם, אז הם חוזרים לתחום הישן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו על דין שכבר ראינו שמי שנמצא בדרך לא צריך לשבות דווקא במקום שהוא נמצא ואפילו לא צריך לעשות עירוב עם אוכל, אלא הוא יכול לומר שהוא שובט בכל מקום שנמצא בתוך האלפיים המאה שבו הוא נמצא כרגע. עכשיו, אם הוא לא עשה את זה, והוא רק אחר כך מגלה שיש איזה עיר שהיא סמוכה בתוך אלפיים המאה שלו, ואם הוא היה יודע, ודאי שהוא היה מתכוון לשבות שמה, רבי יהודה אומר שזה נחשב כאילו שבת שם, והוא מוכיח את זה מרבי טרפון, רבי מאיר אומר שלא, ולגבי רבי טרפון, אולי שם מדובר שהוא כן ידע לפני שבת, או שאולי שם מדובר שהמקום שאליו הוא הלך נמצא עדיין בתוך התחום שבו הוא באמת שבת, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על תחום של דבר שאין בו דעת, אז דבר אחד זה אדם שהוא ישן, שלפי רבנן אין לו תחום ויהיה לו תחום רק שהוא יתעורר, לפי רבי יוחנן יש לו. דבר שני לגבי חפצים, אז לפי רבנן ודאי שאין לו תחום, כי להם עוד יותר אין דעת מאשר אדם ישן, לפי רבי יוחנן בן נורי זה התלבטות, וגם רב יוסף וגם אביים מביאים ברייתות שמוכח שלמים ולגשם יש תחום, כלומר לדעת רבי יוחנן בן נורי גם לדבר שאין לו דעת בכלל יש תחום שבת, כל טוב.